אנחנו מתחילים אורות התחייה, נכון? עוד פעם הקדמה קצת ללימוד דברי הרב. בפרקי אבות, רבי יוחנן בן זכאי אומר לחמשת התלמידים המצוינים שהיו לו, צאו וראו איזה דרך טובה שידבק באדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. מה התכוון רבי יוחנן בן זכאי? תגידו איזה יסוד, איזה דרך, דרך. שאם אתה מדבק מה, אז אתה על פי זה יכול לכוון את כל דרכיך. כלומר, קח איזה מידה מסוימת שהיא מידה מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד מרכזית, והיא משנה לך את כל החיים. לא אומר איזה מעשה פרטי, אלא גישה, גישה לחיים. רבי אליעזר אומר, עין טובה. עין טובה, פירושו של דבר, מסתכל באופן חיובי על כל המציאות, ולראות את הטוב שבעולם. וזה יסוד, זה דבר יסודי. כשאדם ככה מסתכל, כל החיים שלו משתנה. המבט שלו על כל דבר הוא מבט אחר. והוא ממילא מבט נכון, מבט גבוה, מבט בריא, מבט שנותן לו עוצמות. אדם מסתכל על המציאות היפה של העולם, הטוב שבעולם, היפה שבעולם, על הגודל וממילא כמובן. על הנהגה האלוקית הטובה והנפלאה, אז כל דבר שהוא פוגש, הוא מסתכל על זה, זה בידי לטובה, יש לו, זה מחזק אותו. גם הלימוד של הרב זה ככה, כשאנחנו לומדים את דברי הרב, הרב לא מלמד אותנו לעסוק באיזה מעשה פרטי נכון, ועוד פרט נכון, ועוד פרט נכון. הוא מלמד אותנו גישה, גישה גדולה ולא פרטית, אלא גישה כללית, איך להסתכל על העולם, על ישראל, על ישראל ועמים, על הנהגה האלוקית בעולם, על ההיסטוריה, על התורה, מבט גדול. וממילא כל מה שאתה רואה אחר כך, אתה רואה מתוך הגודל, מתוך המבט הגדול הזה. אז כשאנחנו לומדים את הדברים, לפעמים אנחנו לא מרגישים מה השתנה אצלנו. למדנו איזה דבר, מה השתנה. אנחנו למדנו, לומדים ההלכה בשולחן ערוך, השתנה. אנחנו מתחילים לקיים את ההלכה הזאת, ועשינו משהו שלא עשינו מקודם. או לפעמים גם בהדרכה של הנהגה, כן? איזה הנהגה, איזה הרגשה. ואנחנו מאמצים אותה ומתקדמים בה. וכשלומדים דברים מאוד כלליים, נראה לפעמים מה יצא מהדבר הזה. אבל בעצם, אחרי זמן ממושך, שעוסקים בהפנמה של הגודל הזה של ההסתכלות, כל ההסתכלות היא משתנה. אנשים נראים אנשים אחרים. לא בפרטים רבים כאלה ואחרים, אלא בכל, כל הגישה לכל דבר ודבר, היא אחרת, היא משתנה. לכן, בדברי הרב צריכים ללמוד עם אורך רוח. ראשית כל, כשלומדים אותם, כבר מרגישים מתרוממות. מרגישים דברים מרוממים, מעלים את הנפש. אז זה גם חוויה, בעצם הלימוד. אבל התרומה של זה, לא רק חווייתית, באותה שעה, אדם רואה דברים, ככה, ועולה לאיזה פסגות גבוהות של הסתכלויות, של ראיות, אלא לאט לאט הוא קונה את ההסתכלות הזאת והיא משנה לו את כל כל הגישה שלו לחיים. ואני רואה את זה את התלמידים בוגרי הישיבה, שהם אומרים, שהם מרגישים שמה שהם קיבלו בישיבה, זה עושה אותם לאחרים לגמרי, ממי שלא היה במקום, למד פה, הם פוגשים אחרים שעובדים, הם אומרים, זה עשה, זה נתן לנו קו אחר, הסתכלות אחרת, מבט כללי. נתחיל עכשיו את הפרק הזה, פרק מיוחד. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דת האלוקות היא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו, החומריים והרוחניים, יחס הנשמה, יחס הרוחני המחיה והממלא אור קיום והפרחה אל הגוף, אל הדבר הנדרש לחיים, לאורה ולהפרחה. היחס הזה, כשהוא מתמלא בלב הנפש, הוא ממלא אותה מאהבה יותר מהירה, ונעימות היגיון ושלווה יותר ממהירות הזדעזעות. ההכרה התרבותית של ההשכלה היותר מתוקנת הולכת היא לשכלל יפה יפה הכרה מתוקה הזו. נתבונן בדברים. הבינה היותר שלימה ומתוקה של דעת אלוקות. התבוננות באופן היותר שלם. של מתוק, כן, תוקה של דעת, להכיר את העניין האלוקי, של דעת האלוקות, היא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי, ואל כל פרט ופרט מפרטיו, החומרים והרוחניים, יחס הנשמה. כלומר, כמו הנשמה שמחיה את הגוף. אז כך כביכול, ריבונו של עולם, נשמת העולם. נשמה נתנת, נשמה שנתת בי תאורלי. וחז"ל כבר אמרו לנו במסכת ברכות, שחמישה דברים הנשמה, יש כאילו הנשמה, כביכול הקדוש ברוך הוא. הנשמה היא רואה ואינה נראית, הנשמה היא ממלאה את כל הגוף, ככה ריבונו של עולם. זאת אומרת, מקור העליון שהוא כל הזמן מקיים את החיים, מקיים את העולם, מקיים את האדם, נותן לו את, את החיים, את כל הכוחות שלו, הכל ריבונו של עולם. הצד הרוחני המחיה, הממלא אור קיום והפרחה אל הגוף. כלומר, כמו הגוף המקבל חיים מהנשמה, כך העולם מקבל חיים מריבונו של עולם. חיים, אור, הקיום, הפרחה. אלא הדבר הנדרש לחיים, לאור והפרחה. אנחנו אומרים בתפילה, אבינו מלכנו. אפשר להסתכל על ריבונו של עולם כמלך, מנהיג, ואז יש כל מיני הנהגות של מלכים. יש מלכים שתלפנים, יש מלכים קפדנים, מנצלים את, את התושבים, את האזרחים, ומכבידים עליהם. אבא זה משהו אחר. אבא הוא המקור של הבן, הוא המטפל, הוא נותן לו את כל הצרכים שלו, עד שהוא לא עצמאי, אז הוא כל הזמן משפיע עליו שפע של טוב. יחס אחר יש לאבא, מה שמתייחסים לאדון, כן, אולי הדוגמה של החריפה יותר ממלך, אדון, אדון לעומת אבא. אז באמת בעל התניא אומר שאיך אפשר לפתח, לעבוד על אהבת השם, והוא אומר שתי דוגמאות. מסתכל לריבונו שלנו כמו אבא. אבא שלנו. אדם אוהב את אביו, מוכן להקריב לאביו, לתת לאביו ולהתאמץ עליו, בלי לקבל שכר, מפני שהוא אבא שלו. במצב הבריא כמובן שהיחסים הנכונים בין לאב. אז הבן הוא מוכן מתמסר לאביו בלי גבולות. הוא אוהב אותו, הוא קשור אליו. קשר עמוק, קשר עמוק, קשר של מקור. אז ככה צריך כבר להסתכל על ריבונו של עולם. ודוגמה שנייה זה נשמה. נפשי. הנפש שלי, כאילו, כל החיות שלו, הכל, אני מקבל הכל מהקדוש ברוך הוא. ולכן, כמו שאדם, נגיד, יש לו חולשה, הוא רוצה לקבל, לחזור לחיותו, לבריאותו, הוא מצפה לכוחות חיים חלשים. כוחות החיים, מי נותן את הכוחות החיים? זה הריבונו של עולם נותן את כוחות החיים. כל מה שאדם כל הזמן חי ונושם ומתקיים, הכל הכל, זה הטוב האלוקי שנותן את הכל. הוא אדם קשור עם המקור שמחיה אותו כל הזמן. קשר, צריך לזכור, זה ריבונו של עולם. אז הרב אומר, יחס הנשמה, יחס הרוחני, המחיה וממלא אור קיום והפרחה אל הגוף, אל הדבר הנדרש לחיים ולהוראה ולפרחה, להפרחה. היחס הזה, אומר הרב, כשהוא מתמלא בלב ונפש, כלומר ככה מסתכלים הריבונו של עולם, נשמה שלנו, נשמת העולם, המקיים אותנו, הנותן לנו, המיטיב איתנו, כל רגע ורגע, כל שעה ושעה, אז היחס הזה, כשהוא מתמלא בלב ונפש, הוא ממלא אותם אהבה יותר מהירה, ונעימות היגיון ושלווה יותר ממרירות והזדעזעות. כלומר, לעומת יחס של אדון, דורש, תובע, מחייב, מצווה, מפקד, וכל כישלון הוא מקפיד, כן? היחס של תלוי איך מתייחסים לריבונו של עולם. אומר הרב, ההכרה התרבותית של ההשכלה היותר מתוקנת הולכת היא לשכלל יפה יפה הכרה המתוקה הזו. העולם התפתח, הכרה, הכרה של יותר עמוקה, של השכלה יותר מתוקנת, היא בעצם מכוונת לשכלל יפה את ההכרה המתוקה הזו. מוסיף הרב, נמשיך הרב. מה? לא, הרב אומר, העולם מתפתח, ומחפש את ההסתכלות היותר עמוקה, ובעצם רואה הרב במלאכים של העולם, העולם מחפש את ההסתכלות היותר חיובית, היותר מרוממת, היותר נעלה, היותר אצילית. זה מהלך שמי שחושב ומי שמתבונן ומי שמתרומם להסתכלות יותר רחבה מתקרב לכיוון הזה. אומר הרב, בחיי היחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי, על ידי העלאת אור הדעת בכלל, כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט בשכל ובחיים, מיד ההכרה הנשמתית של האלוקות מתאחזת בו יפה. נקלטת בכל רעיונותיו ומתמזגת עם כל חושיו ורגשותיו לעדנם. זאת אומרת, הרב מסביר לנו. איך אדם יבחול להגיע להכרה הזאת? הוא אומר, להתקדם להיות יותר אדם ערכי, מוסרי, רוחני, אצילי, ואז מחפש, מסתכל בעין טובה, מסתכל ומחפש את הטוב, את היושר, את המוסר, בנפש, מתקן את האופי שלו. אז גם ההסתכלות שלו כלפי שמיה נהיית באופן כזה. זאת אומרת, במילים אחרים, במילים אחרות אולי, מה שאמרו לנו חכמים, דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, האופי, שאם אדם יש לו אופי טוב, אופי בריא, אז גם האמונה שלו היא בריאה. אם אדם יש לו אופי עצבני, כעסני וכולי, ככה הוא מסתכל גם כלפי שמעלה. הקדוש ברוך הוא דורש, הקדוש ברוך הוא קוצף, הקדוש ברוך הוא. אדם מסתכל מהרהורי לבו, ככה לא. חז"ל אמרו לנו גם על כיוונים השניים. אם אדם מוצא מום באחרים, כל הפוסל ומומו פוסל. הוא רואה איך חסרונות אצל אחרים, סימן שיש אצלו חסרונות, והוא רואה אצל אחרים חסרונות. אדם קנאי רואה את הקנאה שאחרים קנאי. אחד שלא קנאי, לא יודע שיש קנאות, שיש מידה כזאת. ואז הוא לא מעלה בדעתו שאחר הוא קנאי. ולא, הוא לא יודע את זה. וכן בהרבה, בכל תכונות. אדם מסתכל מתוך האופי שלו, מסתכל על העולם. וכמובן, מסתכל על כלפי שמעיה גם כן. ולכן, אם אדם רוצה להגיד, האמונה הנכונה, הגדולה, השלמה, דורשת אופי טוב, אופי נכון, אופי ישר, אופי חיובי. אדם שואב את הרוחניות, לא את התאוות, את היצרים, את הגירויים, אוהב את הרחבת הדעת, אוהב להיטיב, אוהב את היושר, את המוסריות, אוהב את הדברים הטובים, היפים. אז ככה כשהוא מסתכל גם כלפי שמעיה, הוא רואה כמה ריבונו שלנו טוב, כמה ריבונו שלנו הוא מקיים את העולם בשפע של הטבה הרוחנית וגשמית בכל המובנים, ולא רק נותן לעולם טוב, הוא גם מיטיב את העולם. טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. אז אפשר לפרש טוב וישר השם, הוא עושה טובות, הוא עושה הרבה טוב לעולם. אפשר להסתכל, אבל כתוב וישר, טוב וישר השם. אז בגלל שהוא ישר, עשו את זה דברים טובים. אפשר להגיד, הוא טוב, והוא עושה את הבריאות טובים. לא רק הוא מטיב להם, אלא מטיב אותם. הוא משפיע עליהם כל הזמן שיותר טובים, שיותר ישרים. על כן יורה חטאים בדרך. הוא מכוון את העולם כל הזמן להתעלות, להתרומם, להיות יותר נקי, יותר טהור. כל הזמן יש שפע אלוקי שמשפיע על העולם, לא רק את הקיומו של העולם הגשמי, החיצוני, אלא גם את התיקונו של העולם, את ההתקדמות, את הדמות של העולם, של עם ישראל. כל הזמן העולם מתקדם, אבל לא רק בחיצוניות הוא מתקדם, בטכנולוגיה ובכל הדברים הגשמיים. העולם מתקדם באופן רוחני, הוא נהיה יותר מופשר במחשבות שלו, יותר זך, פחות מגושם, וכל הזמן נהיה יותר טוב. ובלב של כל העולם, ישראל, הם נושאים את כל ההתקדמות הרוחנית הזאת. אז אנחנו מתבוננים. בחיי היחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו של הסתכלות על ריבונו של עולם, יחס של נשמה. איך? על ידי הטבת המוסר המעשי, שאדם יהיה יותר מוסרי. בפועל ושכלי, המחשבות שלו, יכול אדם במעשים להיות מאוד מוסרי ועדיין בשכל לא כל כך. הוא מתגבר, הוא לא עושה דברים פסולים, אבל יש לו, ההסתכלות שלו היא הסתכלות קצת קנאית, ביקורתית, כן? מטיב את השכל, מיישר אותו, ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל, כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, כלומר מעריך דברים יפים, דברים טהורים, דברים גדולים, אל הטוב המוחלט, ואוהב את הטוב המוחלט בשכל, בחיים, מיד ההכרה הזאת הנשמתית של האלוקות מתייחסת בו יפה. כשהוא ככה, יש לו אופי כזה, מפתח את האופי הטוב שלו, מיד גם האמונה שלו, היא נהיית אמונה גבוהה, אמונה תאורה, אמונה של הסתכלות הריבונו שלנו, כמה, כמו נשמה, כמו נשמה, שהיא המקיימת את כל את האדם ואת המציאות. מתאחזת בו יפה, נקלטת בכל רעיונותיו, ומתמזגת עם כל חושיו ורגשותיו לאדנם. זה הפרט. עכשיו הרב עובר לכלל. האורגן הקיבוצי, ציבור, יש לו פסיכולוגיה מיוחדת. אם גם הוא יהיה בעומק עומקו נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, ואהבת הטוב האצילי, תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה, על פי בחירתה, או על כל פנים על פי מורשת האבות שלה, אז תתפלש יפה בקרב האומה, גם כן ההכרה הזאת הנשמתית. והיא הנועם של אהבה אלוקית, עם מירת רוממות מתוקה ומתוקנת, שרוי בכללות האומה ומיישר את דרכיה. כלומר, גם האומה, הרב אומר, צריך להסתכל על האומה כמציאות אחת. יש פסיכולוגיה של ציבור. יש פסיכולוגיה של כל יחיד ויחיד, שיש לו נפש ואופי, ויש כאילו נפש, נפש ציבורית, כלל. וחידוש ההסתכלות הזאת. החידוש הזה הוא מוסכם במחקר גם כן. כן? שיש ציבור, יש לו אופי. יש לו אופי של ציבור, כציבור. כמובן, הציבור הוא מאוד מאוד מגוון. זה לא אוסף של פרטים, שכל פרט ופרט הוא בעצם לעצמו. אולי אתה מוצא פה ושם איזה דבר משותף, אבל הדבר המשותף הוא פשוט מקרי. אתה רואה, הם, זה עושה, זה מתנהג ככה, וגם השני מתנהג דומה. אבל זה לא נובע מזה שהם, שזה משהו אחד. יש במקרה מתאימים, במקרה אלה ככה ציבור שלם נוהג באופן מסוים, מפני שכל אחד אחד נוהג באופן הזה, אז יצא שציבור נוהג באופן מסוים, זה לא ככה. הציבור יש בו קשר פנימי, קשר שמאחד אותו לפני ולפני. והקשר הזה הוא, זה אופי, אופי של כלל, אופי של תכונות, כן? יש אורגן, אורגן ואורגן פירושו של דבר, זה משהו אורגני, זה משהו אחד, מאוחד. לא שמו בתוך כלי אחד הרבה הרבה פרטים, אלא מאוחדים כולם ביחד. האורגן הקיבוצי יש לו פסיכולוגיה מיוחדת. מומחים גדולים עוסקים בנושאים האלה, הסוציולוגיה, חברתי, של, של כלל, של ציבור. איך ציבור מתנהג? איך כלל? וכל ציבור יש לו כמובן את האופי שלו. כל אומה. האורגן הקיבוצי יש לו פסיכולוגיה מיוחדת. עכשיו, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו, כלומר, אם יש לו אופי טוב, נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, מחפש את המוסר, להיות יותר מוסרי, יותר טהור, יותר קדוש, יותר זך. ואהבת הטוב האצילי תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה של האומה כאן, של הטבעים. על פי בחירתה, זה יכול להיות, או על פי מורשת אבות שלה, מתוך החלטה להיות הציבור, בוחר בזה, או יש לו מסורת, או גם וגם, אז כשיש ציבור בעל אופי כזה, בעל תכונות כאלה, חיוביות, אז גם האמונה שלו היא כזאת. אז תתפלש יפה בקרב האומה, גם כן ההכרה הזאת הנשמתית, והיא הנועם של אהבה אלוקית, עם עירת רוממות, כלומר, יהיה עירה של הרצאה, לגדולה האלוקית, שהגבוה מעל גבוה, ו... אבל זה עירת הרוממות, עירה של התפעלות, עירה של הרצה, של עירה של, של התבטלות מתוך חשק להיות שייך לגדולה האלוקית. עירת רוממות מתוקה ומתוקנת, שתרוי בכללות האומה ומיישר את כל דרכיה. וכמובן שכשמסתכלים ככה ובנו שלנו ורוצים להידמות לו, לא. ורוצים ויודעים, אז זה מיישר את הדרכים של האומה. אבל מיד הרב מציין את האפשרות השנייה. אבל לפי מידת רחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית של הטוב המוחלט, אם ציבור אין לו את האופי הזה החיובי ולא מחפש את הטוב המוחלט, הכן לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס אלוקי, גם לא יוכל להסתכל על ריבונו של עולם במבט כזה. הוא מוכרח קשר האלוקות, כלומר ציבור שיש לו אופי גושם, אופי שלא מחפש את הטוב, את האצילי, מחפש את החיים הנוחים, הגשמיים, היצריים, התאוונים, כן? אז מוכרח קשר האלוקות להיות בקרבת קשר נוכרי. אז כך גם מסתכל כלפי שמיה. והאלוהים יהיה בה אל נחר ואל זר. ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקרקטוריות, המאפתות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותה. כלומר, אפשר להסתכל כביכול לריבונו של עולם במבט מוטעה, שיש כוח עליון שהוא ברא את הבריאה מכיוון שהוא רוצה שיהיה לו עבדים ושיהיו משרתים, והוא מנצל אותם והוא תובע מהם והוא דורש מהם דרישות גדולות וקשות ומכבידות ומחפש אותם בסיבוב, כן? כאילו יש לו אופי כזה שהוא מחפש איך להניש, ועושה את כל האפשרויות שלא יעמדו בדרישות שלו, ואז הוא יוכל להניש אותם, הוא נהנה מזה. נהנה מההשתלטות, כשיש אופי לאדם כזה, אז כך הוא מסתכל כלפי שמיה. כשיש לציבור אופי כזה, אז ככה הם מסתכלים כלפי שמיה. אז בשם השם, אחר כך, אז הם מפרשים שזה מה שהשם דורש, להיות כאלה, ואז הם יכולים להיות רעים ורשעים לשם שמיים, לפני שהם חושבים שזה מה שהשם, כך הם מציירים את ריבונו של עולם. והם בשמו עושים את כל הדברים הכי רעים שיכולים להיות בעולם. וכבר היו דברים כאלה עולמיים, שבשם, כן, וגם יושב עכשיו, כל העמים שסביבים. שבשם שמיים הם מוכנים להיות לעשות את הפעולות הכי אלימות ונראות, עד כן, הקבוצה הזאת החדשה שעכשיו קצת התרסקה, דאש, בשם שמיים כמובן, וזה סוחט מאוד מאוד, כי זה שם שמיים, וזה תקיף, וזה חזק, ואז הם יכולים לעשות את כל הדברים המרושעים והדברים, והכל בסדר, כי זה שם שמיים. כלומר, הראש מעוות, אז האמונה מעוותת. וזה יכול להיות ביחידים, יכול להיות בציבור. ואל זר, זה מה שכתוב, אנחנו יכולים להביא כך את הפסוק. לא יהיה בך אל זר. ריבונו של עולם הוא לא זר. ריבונו של עולם הוא נשמת האדם. הוא לא זר. ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות, המאבטות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותן. כלומר, בסופו של דבר, האמונה הורסת. אומר הרב, בעת עתה, עוד לא באה התרבות למידה זו. כלומר, העולם עוד לא הגיע להסתכלות הזאת, להכין סימפתיה אלוקית של הטוב המוחלט, ועומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים. כלומר, עוד אין אומות כאלה שהן כך מסתכלות על האמונה. על כן הנה רואים בהם עדיין סימני רשע ועריצות, ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים. אבל, לא כולם, יש עם ישראל. ישראל. אבל מורשת פליטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל. כלומר, כנסת ישראל היא לא כמו כל העמים כולם. להם יש טבע אחר, לעם ישראל, שהסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימי. כלומר, זה האופי האמיתי שלהם. הרגש מעיד והבינה מבררת שאלוקי עולם היחיד והמיוחד והטוב הגמור, החיים, האור, הכל, המרומם על כל, מרומם על כל רוממות, וטוב מכל טוב. כלומר, ככל מה שהאמונה יותר גבוהה, ומראש עולם גבוה מעל גבוה, לא מגשימים את ה... אז מצמצמים את כל התפיסה האמונית, אלא יודעים שבונו שם, מרומם על מרומם, טוב מכל טוב, טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, מחיה הכל, שומר הכל, מצמיח ישועה לכל. זה מורשת יש פליטה לאנושיות בכנסת ישראל. והסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה לא רק בפרטיה, כי דווקא בכללותה. זה מאוד מאוד חשוב, המשפט הזה. כלומר, יש כלל ויש פרטים. אז האופי הזה בולט באופן מיוחד בכלל, כלל האומה, לדורותיה. לא רק בפרטים, כי דווקא בכללותה, גם בפרטים. הפרטים הם מגלים את הכלל. אבל את הפרטים המגלים את הכלל, זה כל הפרטים ביחד. זה לא מציאות מסוימת בתקופה מסוימת של חלק מסוים, אלא ההסתכלות כוללת לראות את כל האומה, מה המייחד של האומה הזאת מכל העמים. זה האופי הטוב שלהם. מה בין תלמידי אברהם אבינו ותלמידי בלעם הרשע? זה אופי מיוחד של האומה, שהם בעלי חסד, ביישנים, גומלי חסדים. זה הטבע של עם ישראל, טבע של טבע של טוב. אני רואה את זה במלחמות, שצריכים לעשות מלחמות, אבל אף פעם לא יקרה שפוגעים באויב, אבל לא אחר כך מרגשים לו את הפנים, ומרסקים לו את ה... כבר מת, כבר לא מזיק, כבר לא מסוכן. אבל אין איזה אכזריות כזאת, עם רשע כזה, ועוד לפגוע ועוד לעשות. בשאר העמים אנחנו רואים את זה, במלחמות. זה אופי כזה של מקולקן. ישראל הם בולטים במידות הטובות שלהם. אם נזדמן, אומר הרב, ששכחה את נשמתה, זאת אומרת, יכול להיות גם משבר. יש אופי כללי, ויש פעמים של חולשה. אם נזדמן שכחה את נשמתה, את מקור חייה, כמו שהיא שכחה איך להסתכל בגודל הזה, בהסתכלות הזאת, נסתגלה לנבואה להזכירה, יש לעם ישראל מישהו שיכוון אותו, נבואה, והוכנו להגלויות לפשט את הקנוניותה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כל הזמן שומר על עם ישראל באופן, בצורה כזאת או בצורה כזאת, כן, לפעמים על ידי הגלויות, על ידי איסורים, לפעמים על ידי אור השם, אור הנבואה שמופיע בישראל, אבל הקדוש ברוך הוא כל הזמן מכוון את האומה הישראלית עד שסוף כל סוף, אם יהיה איזה עיכובים, איזה כאילו חולשות שלא מגלות את האופי הגדול, העליון הזה, המסתכלת על עם ישראל, על ריבונו של עולם, במבט היותר מושלם הזה, מבט של נשמה, תנו לגלויות לפשט הקמנותה עד שסוף כל סוף תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. זה הכל באופן יחסי, אני רוצה לומר. תמיד האומה הישראלית בולטת במידותיה, באופייה, באמונתה. אבל יש מדרגות. לעומת אחרים, תמיד היא בולטת, אבל לעומת מה שאפשר להיות, אז יש עוד דרך להשלמה. אבל זה התוכן העמוק שנושא את האומה. מה? כמו כל איסורים, שאני מרכיב שאדם מקבל איסורים, אז הוא מתבודד למה איסורים באים ומה אני צריך לעשות כדי לצאת מהם. אז יש איסורים לפרט, יש איסורים לכלל. הסימאון החי, ממשיך הרב, המוחש הזה, הממלא באורו ומהותי גבורת הווייתו את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שממלא בהם את הכוחות המטיפיזיים והחזיוניים, הולכו ומפלשת מטיבו. כלומר, יש צימאון, צימאון פנימי, מוחש, מרגישים אותו. הצימאון הזה קיים בישראל, הצימאון להגיע לשלמות, תיקון השלם, להיות יותר זכים, טהורים, ולהגיע לאמונה כל כך עליונה ומושלמת. זה צימאון פנימי שקיים לפני ולפני. הולך הוא ומפלש את נתיבו, וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות. כלומר, הרב רוצה לומר שכעת יש קריאה, קריאה לאומה. איפה אתה רואה את הקריאה לאומה? אתה רואה שהאומה רוצה להתקרב לארץ ישראל, רוצה להתקרב, לחזור לעצמה. אם נדבר, סימן שמשהו קורה לה. משהו דוחף אותה. יש כאיזה קול שקורה. ריבונו של עולם, כמו שאמרתי מקודם, הטוב, הקדוש ברוך הוא, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים עליך. אתה מתקרב אליו, אתה יכול להגיד אני מתקרב אליו, אתה יכול להגיד הוא מקרב אותי. הוא מקרב אותי. הוא מופיע בי. הרצון הטוב מתגלה, יש רצון טוב, אבל הוא לא יתגלה. עכשיו כפתאום אדם יש לו יותר רצון טוב, אז הרצון הזה, שהיה קיים, הוא מתגלה. לא אני יצרתי עכשיו את הרצון הטוב, אלא שאיפות לטוב קיימות, גם לפני שאני חשבתי עליהן. ופתאום אני יותר רוצה את השאיפות הללו. אני יכול להגיד, אני פתחתי בתוכי שאיפות מאוד מאוד גדולות. אני יכול לקרוא להגיד בסגנון אחר. אני יכול להגיד, השאיפות הגדולות האלה חדרו אליי, נכנסו בי, מושכות אותי. אני נמשך לדבר טוב. הטוב מושך אותי. אני נמשך לעשות טובות. נמשך, מישהו מושך אותי, הטוב מושך אותי. יש רעיון שהוא מושך. אני מתלהב מרעיון התחייה. אני מתלהב מהרעיון הזה, לקבץ את כל ישראל, לבנות את מדינת ישראל, לבנות את ההתיישבות. אז זה מושך אותי. זאת אומרת שיש כוח מושך. לא, אני עכשיו פתאום החלטתי שאני עוסק בדברים האלה. יש רעיון שהוא מושך. אז הרב מסתמש בביטוי הזה. יש צימאון שקורא לאומה בבוא איתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות. למה אנחנו נקראים? לבנות חיים אידיאליים, מוסריים, במבט כזה של אמונה גדולה של ריבונו של עולם הוא נשמת העולם. קורא לאומה בבוא איתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות, ולדרוש פריחה חדשה של הארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוקית בעד האומה ובעד העולם כולו להתרקם. כלומר, לחזור לארץ אל האידיאלים הגדולים שפה בארץ הם המקורם. אז זה מה שהרב לימד אותנו עד עכשיו, לימד אותנו הסתכלות העמוקה של אמונה, הסתכלות על ריבונו שלנו כנשמת עולם. וזה המגמה הפנימית של טבע הפנימי של עם ישראל, וזאת התביעה שהולכת ונתבעת מאיתנו עכשיו לדורנו.